פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית. היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
שאני שמח אחרי כמה שבועות שלא נפגשנו.
כן.
ויש לנו פודקאסט אחד שטרם עלה לאוויר, שאני מקווה שנפתור את הבעיות הטכניות שלו. אבל ההקלטה שם השתבשה, ולא חשוב, לא נעלה את המאזינים, את שני המאזינים שיש לנו בפרטים הטכניים. למה אני צוחק? אלן גרג, בוקר טוב.
שלום, שלום. זהו, אז אני ממש רוצה להתחבר ולהגיד, אני בטוח שזה יותר משני מאזינים, ולהגיד ש... גם תוך כדי הלימודים, כי למדתי בווינגייט, אז ממש הייתי על זה. אני מודה שבתקופה כזה לא שמעתי, אבל תוך כדי הלימודים, אז ממש כזה לא פספסתי פרק, וממש הרגשתי כזה, זה נתן לי מלא. אני זוכר שגם שלחתי הודעה ליגאל.
נכון.
אתה זוכר את זה? שאמרתי, אבל זה היה קצת חצוף, זה היה טיפה חצוף, כי אמרתי שזה תוכן ממש ממש טוב, אבל מה קורה עם הוואטסאפים? היא כל הזמן שומעת את זה וואטסאפים ברקע, אז מאזינים יקרים, אם אתם לא שומעים עכשיו וואטסאפים, אז אולי זה בזכותי, אני לא
שומעים. הנה, אני
שם על שקט, אני מקשיב
סגרת.
מה זה?
שם על שקט הטלפון, אני מקשיב לך.
יס, אבל באמת, בלי צחוק, זה, אני מרגיש שלמדתי מלא, וזה נתן לי מלא מלא ערך תוך כדי הלימודים, וגם, נגיד, פרק מאוד ספציפי שאני זוכר, הפרק שקשור לשינה, אז הוא ממש ממש הולך איתי, ו...
מה שנקרא, הוא הרדים אותך.
ממש, לגמרי, ממש הצליח להרדים אותי, טוב, טוב.
תודה.
Yes.
תודה, תודה. האמת היא שכן, הנושא של היגיינת שינה הוא נושא שבהחלט מדבר את שפת ה-CBT, ושווה להתעדכן בכל מה שקשור לעזרה בנושא הזה של שינה. יש לנו אפילו מטפלת שמתמחה בתחום, וגם איתה נפגשנו, בפורום הזה, וגם זה יהיה פרק ש... זה, כנראה שלא לפרק הזה אתה מתכוון, כי זה היה פרק שעלה לאחרונה. וכיף להריח אותך, וגם היום, גם אתה היום מתארח כסטודנט לשעבר, בוגר, בוגר ומומחה, ואנחנו נרצה לשמוע אותך.
יאללה, כיף גדול. אז מה, אני אציג את עצמי קצת?
אם אתה זורם.
אני הכי זורם שיש, מה זה? אני... אז מה אני עושה בחיי? אני, נראה לי אני אגיד את זה, שהיה לי כזה לילה, לא ישנתי הכי טוב, נראה לי צריך לציין את זה, כזה שאני אזרוק את זה, אני אזרוק את הנתון הזה לתוך הקלחת, אבל...
אפרופו וואטסאפ, אתה אומר.
כן, לא, אבל זה היה יותר בריאותי, אבל לא יודע, אתה יודע, הכל קשור, אז אני לא בדיוק יודע איפה זה עוצר ואיפה זה ממשיך. אני מלווה אנשים להרגיש בנוכחות ולהרגיש בביטחון מול קהל, ובתכלס בכל סיטואציה חברתית. אני עושה את זה עם קורסים, סדנאות, שמשלבות אימפרוביזציה, אילתור, ומלא כלים של CBT, מעריץ גדול של CBT, ואני אגיד שלא סתם הגעתי כזה לווינגייט וכזה ללימודים האלה, כי אני מרגיש ממש ש-CBT, לא יודע איך אתם חווים את הדבר הזה, אבל בשבילי CBT ממש הציל את החיים, ואני לא מקטין את הדבר הזה, אני מסביבות גיל 16 עד 25 פלוס מינוס, גם אין כזה איזשהו קו כזה הפרדה, סבלתי ממש מחרדה חברתית, ובזמנו לא היה כזה מידע טיק טוקי, אינסטגרם, ואנשים כזה, גם מידע היה פחות זמין ממה שאני ככה חוויתי את זה לפחות, ואני זוכר שהיה את פורום חרדה חברתית של תפוז, אתם זוכרים את הדבר? אתם זוכרים פורום תפוז באופן כרגע?
אני זוכר תפוז, כן. זה
כן,
עתיק.
כן. זה משהו באותו זמן שהיה אתר חבר'ה, נכון? שקדם לפייסבוק.
קראו לזה משהו, קראו לזה, לא זוכר, אבל כן, היה כזה מין תופעה ישראלית כזאת של הדבר הזה, ושם בעצם גיליתי שיש דבר כזה חרדה חברתית, זה היה בסביבות גיל 20, וזה גם היה חדשות מבחינתי, וגם את המושג CBT, הוא כזה היה תפתפו שם, לא ידעתי מה זה אומר, ולא היה לי מושג מה המשמעות של הדבר הזה, אבל מרגע שקיבלתי החלטה של... אני יכול לספר כזה, היה איזשהו רגע דרמטי כזה, תמיד זה רגע דרמטי, אז זה היה רגע דרמטי שכזה החלטתי שאני לא יכול להמשיך עם החרדה החברתית, ושזה ממש חייב, כאילו להפסיק, כי החרדה החברתית שלי הייתה מאוד, ניהלה אותי מאוד, ברמת כל דבר בחיים, זה ללכת ברחוב ולהיות נורא מודע לעצמי, והרבה התעסקות באיך אני נראה, אם אני מסמיק, אם אני לא מסמיק, זה היה הקטע שלי, זה היה הפיצ'ר שלי, עניין ההסמקה, ואז ברגע שיצאתי למסע, אז מה שעשיתי זה הורדתי קלטת אודיו של טיפול עצמי ב-CBT מהאתר הזה, והתחלתי כזה לעבוד עם דברים שקשורים למחשבות מחשבות אוטומטיות ואמונות מקבילות וכאלה, ואני לא יכול להגיד שאיזשהו רגע דרמטי שבו חיי השתנו, אבל אם מסתכלים כזה על, כזה על החיים שלי, פתאום האזימות של החיים התחיל להשתנות, ו... כאילו הכיוון כזה שאני הולך אליו לגמרי התחיל להשתנות, ואם זה מערכות יחסים יותר קרובות עם בני אדם, ומה אני עושה בחיים שלי, אז CBT זה מתנה ממש ממש גדולה. זה עוזר soft speech, וממש תכלס כאילו לא בא לי להקטין את הדבר הזה שאתם עושים, כאילו את גודל הדבר שאתם מנגישים, כלי מאוד חזק שמציל חיים של בני אדם, וזהו, זה מה שרציתי להגיד.
אז אלף גג, תודה רבה על ה... מילים האותנטיות האלה, ואני מאוד מאוד שמח לשמוע את זה, ואני חושב שחלק מהחזון שלנו זה באמת לעשות מה שאתה אומר, להנגיש לציבור, וכמובן להנגיש לכם המטפלים, וככה להנגיש עוד לציבור, ובאמת הכלים האלה משנה חיים. יופי, אז בוא ניכנס רגע לכלים שלך, נדבר על חרדה חברתית, וננסה לתת למאזינים, עוד כלים, לא, המטרה המרכזית שלנו זה להעניק כלים לאנשים.
לגמרי, אז אני ממש אשמח כזה ש... כמה זמן הדבר הזה הולך להיות? כמה פלוס מינוס כזה?
לא, יותר מחצי שעה.
וואו, צריך לעבוד, צריך לתת בראש. אין מקום לספיץ' שמרגשים, אז...
חמש קילומטר ריצה בבוקר.
יצאנו לדרך בספרינט. אני רוצה להגיד שחזרתי ל-CBT, כזה עברו השנים, עברו איזה 4-5 שנים, שכבר אין לי חרדה חברתית, והתחלתי לגעת בכל הנושא הזה של פחד קהל. ואז חזרתי ל-CBT ממקום יותר מודע, ממקום שאני יותר מבין כאילו מה קורה בתוכי ואיך אפשר להתנהל עם זה. ופה ה-CBT זה כלי עוצמתי שאין כמוהו, ובאמת אני רוצה לגעת במקום הזה אולי, א' לשמוע, אולי אם אתם רוצים טיפה לשתף מצדכם, אתם ופחד קהל באיזושהי אמירה, ובתכלס כזה אולי לתת כלים פרקטיים של כזה מה קורה לפני, ואיך אפשר לעזור, מה קורה לנו תוך כדי, ומה אפשר לתת, וגם מה... איך אפשר כזה לעזור או לתרום באחרים?
אז בואו נגדיר רגע, אנחנו חייבים להגדיר את זה מה זה פחד קהל. בסופו של דבר זה איזושהי תופעה של חרדה שמלווה אנשים שאמורים לדבר בפני ציבור. עכשיו הציבור הזה יכול להיות מורכב מבן אדם אחד, ואני צוחק, או שלושה,
אני לא צוחק, זה ממש יכול להיות בן אדם אחד לגמרי.
כן, או לפני אולם, ודרך אגב, גם שחקנים, יש לי חבר שחקן, יורם חטב, הוא מאוד מנוסה, הוא אומר, כל פעם לפני שהוא עולה על הבמה, הוא מרגיש פרפרים בבטן. אז גם אנשים נורא מנוסים, יש להם את אותם פרפרים מול הקהל. הבעיה שאנחנו מדברים עליהם, שיש אוכלוסייה מסוימת של אנשים, שמאותם פרפרים עושים אידיאולוגיה, כי בסופו של דבר, הם נורא מפחדים שהפרפרים האלה יפגעו להם בביצוע מול הציבור שהם מתחילים לדבר בו, ואז הם נכנסים לחרדה, ואז זה ממש נבואה שמגשימה את עצמה, כי ברגע שהם מגיעים לחרדה גבוהה, אז בעצם היכולות הקוגניטיביות שלהם נפגעות, ולפעמים זה בפרשנות שלהם, אבל לפעמים זה אמיתי, כי אדם שהוא מגיע לחרדה גבוהה, כמו אתה דיברת על הסמכה, אבל לפעמים אני מדבר לאט, ואני מרגיש עוד לגומי, ואני רועד, ואני דופק עולה, אז בעצם היכולת הביצועית, הקוגניטיבית נפגעת, אז עכשיו מספיק שזה קרה לבן אדם פעם אחת, ואז יש לו כבר חרדה נוראית, בעצם החרדה, בסופו של דבר, הפרפרים הם בעצם איזשהו מבוא, סימן לתקלה או לחרדה שהולך לקרוא לו, ואם זה קרה לו פעם או פעמיים, אז בכלל זה עוד הרבה יותר קשה לו, כי הוא נורא מפחד שזה יקרה לו מול הקהל, ואז בעצם מקפיא אותו. הקצה זה הימנעות.
אני רוצה שנייה להצטרף ולהגיד, אני קוטע אותך, אבל אני רוצה להגיד שאני ממש מתחבר למה שאתה אומר, כי באמת בקצה הסקאלה של החרדה זה באמת כזה פוגע בנו, והקוגניציה קצת נפגעת, אולי הגישה שלנו ליצירתיות וכו', אבל רמת חרדה מסוימת נמוכה בגוף זה אחלה של דבר, אדרנלין ברמה מסוימת בגוף זה אחלה של דבר, אנחנו רוצים להרגיש את הדבר הזה.
אתה בורח, אבל אני מאוד נהנה לשמוע אתכם, אתם אומרים דברים נורא, כאילו, אתם מתארים אותי מכל מיני תקופות שונות של החיים שלי, ברחת טיפה לפתרונות, להחלפת המחשבה, אני רק רציתי להוסיף, שהרבה אנשים לא מצליחים, במרכאות כפולות, להבחן את עצמם, כי בסיטואציות מסוימות הם מתמודדים עם הקושי, כולל ההימנעות, שזה לא כזה קצר רחוק, ובסיטואציות אחרות לא. אני אתן דוגמה. אני בצבא הייתי בפיקוד ברוב השנים, ולא הייתה לי שום בעיה לדבר מול אנשים. ומהרגע שהשתחררתי, שזה קרה לפני יותר מ-30 שנה, כן? תמיד הייתי, בעבודות תמיד הייתי בתפקידי ניהול, ולא הייתה לי שום בעיה לדבר מול אנשים, כולל מאות אנשים, כל זמן שיש לי דרגות על הכתפיים. או טייטל, ושם אין לי בעיה, סמכות, ואני מרביץ. אבל בכל סיטואציה אחרת, אל מול קבוצת השווים, או אל מול אנשים שאני תפסתי כבחירים ממני, או כחשובים ממני, וחשובים ממני, אני חושב שזה מפתח מאוד מאוד חשוב, שם נעלמתי דום. התמודדתי הרבה מאוד שנים עם חרדת קהל, מאוד מתחבר לסיפור האישי שלך מהמקום הזה, כי ה-CBT שינה לי את החיים פעמיים, פעם אחת הוריד ממני את הפחד במה ואת החרדת קהל וגרם לי לשינוי מקצוע דרמטי, ועשה לי שני דברים, הוריד לי את ההכנסות בחצי וצביעות הרצון מהחיים פי שתיים.
בדוק.
אז הנושא הזה של האבחון העצמי או של ההבנה שיש לי קושי כזה, הוא מאתגר לפעמים, בגלל הסיבה הזו של רגע איך יכול להיות אומרים שזה ככה אבל הנה אני ככה והנושא של כאילו הלגיטימציה לדבר מול קהל לצורך העניין כמו שאמרתי דרגות או תפקיד עלול להטעות
לגמרי. אז אני חושב ש-CBT ממש נותן מענה לדבר הזה, כי בסוף מה שאתה מתאר זה שזה לא אנחנו, זה לא אני, יש לי פחד, זה לא כזה הסיטואציה שגורמת לי לפחד קהל, אלא איך אני מפרש את הסיטואציה. ושאתה היית בעמדת כוח, אני גם נורא מתחבר לזה, גם אני הייתי פקיד בצבא, וגם אני הצלחתי לדבר כזה מול קהל. שאני בעמדת כוח, ואני, אף אחד לא יכול לערער עליי, אז מן הסתם אני מצליח לדבר, אבל שיש איזושהי אי-וודאות, או שאני נותן את הערך שלי לבני אדם אחרים שמקשיבים לי, ויכול להיות שהם ישפטו אותי, ויכול להיות שהם... יש מקום של אי-וודאות פה.
ואז תקרה ההסמכה, או ההחברה, או הרגלגומי, או כל מה שאמרנו.
בוא ניכנס... אני רק רוצה לדבר על שתי אסטרטגיות של התמודדות. אסטרטגיה אחת זה הימנעות, שהבן אדם לא עושה את זה, ואסטרטגיה השנייה זה הכנת יתר, שהוא בעצם משנן בעל פה ומתכונן, ומתכונן, ואז זה כבר פוגע ביכולת הביצוע שלו, כי הוא מתייק עד רמת הוידאו.
להכין את הפחד.
הכנת יתר, כי משהו, ואנחנו מנסים להתמודד עם אי-וודאות, אז אני אכין את עצמי. אבל החיים הם יותר מורכבים מהדבר הזה, כי בסוף אתה נמצא מול קהל בסיטואציה מאוד מורכבת, שיש פה מלא גורמים, מלא משתנים, והסיפור הזה שאתה מספר לעצמך, שאתה יכול באמת להתכונן ולסגור את כל הפינות, זה פשוט לא מציאותי. אז מה שאני חושב ש-CBT מציע, ומה שאני מנסה להציע לבני אדם, לפתח את השריר הזה של לסמוך על עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת. ואתם רוצים להגיד עוד משהו או שנצלול?
צלול.
יאללה, מגניב. אז בואו נחלק את זה כזה ל... מה עושים לפני? מה עושים כזה... כי שוב, אני בטוח שגיל או יגאל אתם תתחברו לזה, כולם יכולים להתחבר למחשבות, לנבירה האינסופית הזאת, לקראת איזשהו אירוע שמלחיץ אותנו. שכזה, שוב, זה נורא מתחבר להכנה הזאת, שאני אסגור את כל הפינות, ואני יחשוב על כל התסריטי האימה, ומה הדבר רע שעלול לקרות, ויש איזשהו מחקר ממש מעניין, שכזה לקחו מלא אנשים, שמו אותם בחדר, תמיד עושים את זה כזה, שים אנשים ושמים אותם בחדר, ואמרו להם ש... ולאו דווקא עם אנשים עם חרדה חברתית, לא עם חרדה חברתית, ואמרו להם שעוד 20 דקות אתם הולכים לתת ספיץ' מול מצלמה, ואתם תקבלו הערכה מפסיכולוגים שמומחים בדבר, ולחץ, והנושא של הספיץ' אתם לא יודעים, אין לכם את הידע סביב זה, כבר מלחיץ, כבר אפשר להרגיש את הגוף כזה מתחיל לזוז לכל הדבר, אז אני חושב שכולם יכולים להתחבר לחשש סביב זה. ואז חילקו אותם לשתיים. קבוצה אחת הלכה לראות סרט רנדומלי לחלוטין על חרקים במשך 20 דקות. ובסוף הסרט הם התבקשו לבחור את החרק הפייבורית שלהם, לאיזה חרק הם הכי התחברו. והקבוצה השנייה נתבקשו לעשות בצורה נורא מתודית, מה שאנחנו עושים לעצמנו הרבה פעמים. להתחיל לעבור על כל אותם סרטי האימה שרצים לנו בראש. סיטואציה פייל שנתקלנו כזה בפחד קהל פעם אחרונה, ואיך תפקדנו בתוך הסיטואציה, ואיזשהו משהו נוראי שקרה שם, ולנסות להיזכר איך רגשנו שם, ואיך אנחנו חושבים שרואים אותנו, ומה כל דבר רע שעלול לקרות תוך כדי הסיטואציה עכשיו, ובמשך 20 דקות הם פשוט נברו בתוך הראש שלהם. אתם יכולים להבין לאן זה הלך, וזה לא קשור לחרדה חברתית, כן, חרדה חברתית, אנשים שהם מתעסקים בנבירה האינסופית הזאת, זה לא משרת אותנו, זה לא דבר שעוזר לנו. ומין הסתם, קבוצות החרקים היו, בוא נעשה דברים, בוא כזה... וזהו, אז כאילו מה שאני אנסה להגיד, זה כזה איפשהו... אתם רוצים להתחבר לזה? אני מרגיש שאתם מסתכלים עליי ו...
אנחנו מקשיבים בהנאה רבה, האמת היא שאת הפודקאסט הזה אנחנו מקיימים מתוך החלטה, של לחשוב על חרקים לפני כן. אין לנו מושג על מה אנחנו הולכים לדבר דקה לפני שאנחנו מתחילים להקליט, וזה סוד הקסם, ולפעמים הצלחה רבה יותר, ולפעמים הצלחה רבה פחות, ולגמרי זה מתחברים, לפחות אני, מתחבר
לסרטון הלטעות. אתה מחלו את חרקים גיל, אז זה מצוין.
כן, בהחלט.
אז יהיה לך עוד יותר
קשה. בעיקר ג'וקי.
אוקיי, אז שוב, אז בואו, מה עוד אני רוצה להגיד בהקשר הזה שלפני? אוקיי, אז מה, נגיד אני אספר על מקרה, אני יכול לספר על מקרה?
כן, בטח.
נייס, אז אתמול, יש לי חברה שהיא כזאת טיק טוקרית, והיא עושה מעלה תוכן, ואתמול היא קשרה אליי כזה בצורה מפתיעה בצהריים, ואמרה, רוצה להצטרף אליי לרוטשילד, להציק לאנשים ולשאול אותם דברים שקשורים אליי בעומר, וזה לא משהו שאני עושה, זה לא כזה משהו שיצא לי לעשות, וזה נורא מפחיד, כי זה כזה לפנות לאנשים ברחוב ולהתחיל לשגע אותם.
בארץ קורה למה שהציע לך שם מתה, בוא נעשה שם מתה.
בדיוק.
לגמרי. בוא נלך למסעדה ואני מבקש מהסועדים לטעום מהאוכל שלהם.
בדוק, אז לגמרי, אתם רוצים עוד, תנסו לזה טיפה אולי, איזה עוד דברים כאילו כזה יצא לכם?
תראה, אני מניח שהיא הציעה לך את זה מתוך איזושהי כוונה אחרת, אבל אני בשלב החשיפות, בטיפול בעיקר במתבגרים, יש לי כל מיני עכשיו, יש מטופלים שלי לשעבר שמאזינים, אז אחדים הם יצחקו, אחרים בטח יתעצבנו עליי, יש לי רוקחת שאני משתף איתה פעולה, בבית מרקחת קרוב פה בקניון החדש של כפר יונה, לא זוכר איזה סדרה, ראיתי פעם בטלוויזיה למשפחה חרדית, והביאה לי הברקה כדי לפתח את הצניעות, בסדרה זה היה כדי לפתח את הצניעות ואת הענווה, אבא שלה היה אומר לה מפעם לפעם ללכת לבית מרקחת ולבקש מסמרים. ואני החלטתי שזה יופי של חשיפה לחרדה חברתית. ואני עושה את זה באופן קבוע. אני עושה מסביב את זה עוד מלא דברים, אנחנו הולכים לגולדה ומבקשים לטעום גלידות, ואז אחרי שהוא שם בפה הוא אומר, רגע, אבל זה טבעוני, נכון? וכל המשחקים כאלה, אני חושב שאתה, היא לקחה אותך בטיקטוק לכיוונים כאלה.
אני רוצה להתחבר, אני עובד עם אנשים, זה סטודיו ספציפי מאוד בתל אביב, עם חנויות מאוד ספציפיות סביבם, ואני גם עושה כזה עם אנשים כל מיני דברים מוזרים ברחוב, זה די כזה, אני מרגיש שאני כבר מוכר בשכונה בתור הבן אדם הזה שמגיע כזה לאמפה, ומגיע לאיזשהו מקום ומתחיל לשאול שאלות מוזרות, אז יש איזה אזור בתל אביב שאני כזה כבר, אני בדמות. אז היא לקחה אותי בתור בקטע כאילו שזה, שהיא חשבה שזה יהיה לי קל וזה יהיה לי נורא פשוט, ובעיקר האמירה שלי זה, אני מרגיש את הדבר המפחיד הזה, אפרופו חשיפות וזה, אז התשובה שלי היא לגמרי כן לעשות את זה. זה כאילו, אני מונע מאוד לדבר הזה, שאני מרגיש את התחושות האלה שדיברנו, את הלחץ עולה ואת האסורי לעשות את הדבר הזה, משהו נוראי הולך לראות, וכזה, אוקיי, בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק מה כזה מפחיד שם. אז בא לי להגיד שהפחד קהל הוא נורא דינמי והוא משתנה, כי אני בטוח שגם אותך גיל וגם יגאל, תשימו אתכם בסיטואציה מסוימת, גם לכם יהיה מן הסתם, כאילו זה נורא אנושי וזה נורא דבר שקורה לכולנו. מה שאני בא להגיד יותר זה שאני מרגיש את התחושות האלה, אבל אני יודע שיש לי כלים להתמודד עם הדבר הזה. ומה שעשיתי נגיד ספציפית אתמול, זה מתחיל מלהכין את הגוף שלי, כי הציפייה של להגיע לתוך סיטואציה מורכבת של דיבור בפני קהל, או כל סיטואציה שדורשת מאיתנו איזושהי נוכחות פיזית, כזה לעבור, הציפייה מי לעבור מי, אני צופה בנטפליקס, ויושב על הספה וכזה, לא יודע, אוכל בן ג'ריס לבין זה, היא לא מציאותית. כי האדרנלין עוד שנייה הולך להגיע, כי אנחנו כל הזמן כזה בחשש שכזה שהאדרנלין לא יבוא, אבל הוא יגיע, בוודאות. אז ההזמנה היא לחמם את הגוף ולהכין את הגוף שלנו לנחיתה רכה לקראת האדרנלין, אז התחלתי לזוז, התחלתי לרקוד ולהניע את הגוף. אני מאוד אוהב, אני לא יודע איך CBT מתכתב עם הדברים האלה, אבל אני מאוד אוהב עבודה עם הצל. ואני רוצה אולי טיפה לפרט על המקום הזה, וגם אני אשמח שתגידו כאילו, תגיבו על הדברים האלה, זה שהצל זה אותה, כל אותם המקומות בנו, שאנחנו נורא מסתירים אותם וכזה שומרים אותם לעצמנו, ולא רוצים שאנשים אחרים יחשפו אליהם. תראה, אני לא יודע איך CBT כאילו...
אתה יודע, אתה יודע.
CBT והצל הם חברים, כאילו, אני כן יודע, אבל... אז מה שאני עושה זה ממש, אני מדמיין את הסיטואציה, ומדמיין את התחושות, ממש מרגיש, חש את התחושות שיש לי בגוף, וחושב מה המחשבות, וממש שם לב לרגש, וכמו מדמה שכל, אני שם את כל התחושות האלה, ואת כל הרגשות האלה בחוץ, ומתחיל לתקשר מול הדבר הזה, לשאול אותו, מה זה, מה אתה צריך ממני? וממש לנסות ליצור איזושהי תקשורת של חמלה, עם המקום הזה, עם המקום החושש, עם המקום הפחד, ובשבילי זה ממש ריפוי, אני ממש מרגיש את ה... פתאום אני נמס לתוך הדבר הזה.
זה יפהפה מה שאתה אומר, בעצם מה שאתה מספר, אם אני מבין אותך נכון, ובטח ליגאל יהיה מה להוסיף, אתה עושה החצנת קולות של ברנס, בעצמך, בלי מישהו מבחוץ שיעזור לך. באדלריאנית מדברים על, אני מדבר עם השומר, שזה אותו דבר, זה החצנת קולות בלי מישהו חיצוני שיעזור לך, סוג של מטאפורה שתעזור לך, לעשות הרחקה מגורם, מדברים בכיבוי אש או בעזרה ראשונה, אני מרחיק את הגורם ממני ועכשיו אני מדבר איתו, הוא מחוץ לי, וזה מקסים וחזק ואפקטיבי.
זה מטורף מה שזה עושה, ושוב אני בעיקר מזמן את המקום הזה של החמלה, ואנחנו כל הזמן מנסים לא רק כזה, הרגש הזה עולה, ואנחנו לא נותנים לו מקום. אנחנו כזה שוב מנסים להדחיק אותו, או יהיה בסדר, ואני יכול להגיד שתוך 20 דקות, אני בהוויה אחרת לחלוטין, מפחד ומתוך מקום של כזה טוב, אולי לבטל את הדבר הזה, מרגע שאנחנו ביחד, מרגע שאני והקולות האלה אנחנו חברים, ואני מסתכל עליהם במקום מחובר, אני ממש מרגיש שאני עוצמתי, ומרגיש שיש לי מלא מה לתת.
אז אני גם אוהב את זה, הצל שלי ואני, אני חושב שיש שיר כזה, ויש סיפורים על הצל, ובסופו של דבר זה באמת צל, לפעמים הוא גם שחור ומעיב, ואנחנו נורא נורא קשים עם עצמנו, ממש קשים, במיוחד אותם אנשי חרדה, ואז לחמול על הצל, ולהקטין אותו, ולהעביר אותו, אחלה, אחלה טכניקה. ואתה פיתחת את זה לבד, או זה כפה פשוט אני שומע?
יש את הספר הכלים, יש את הסרט בנטפליקס עם... איך קוראים לו? עם ג'ון ההיל, מראיין את הפסיכולוג שלו? לא ראיתם את זה?
אני שמעתי את זה, לא ראיתי.
צריכים לראות את זה.
אמרו לי כמה אנשים לראות את זה.
דחוף, דחוף, וזה ממש טוב, והוא... אני כן מתחבר אליו מאוד למקום הזה של, שוב, CBT, של בוא נפעל. בוא נפסיק, כי הוא נורא באג'נדה של להבין את הילדות ולהבין את כל המורכבות. יש לזה מקום, אבל זה לא דווקא פתרון שאתה צריך עכשיו. זה לא פתרון שאתה צריך מחר כדי להתמודד עם... והוא ממש מעניין.
אני רוצה להציע לך משהו שהוא אולי תראה בו מתנה, ואולי אתה כבר מכיר אותו. אתה בטוח מכיר אותו, אבל הוא לא בטוח שעשית את החיבור. ובא מעולמות של הפוזיטיב ריפריימינג. מתי יש צל?
בא לי להגיד שמתי, בסיטואציות שאנחנו מנסים כזה להרשים אולי.
כן. ואני אגיד למה אני התכוונתי, כי אחרת זה יהיה ארוך מדי. צל יכול להתקיים רק כשיש אור.
נייס.
נכון, יפה.
וכשיש אור יש צל.
נייס. כאילו אתה, אני אפרש את זה שהסיטואציה, שיש מה, איפשהו גם מה להרוויח בסיטואציה.
תמיד.
שיש לך לגמרי, ממש ממש אהבתי.
מה טוב זה אומר עליי, הצל זה אחלה. הצל שלי ואני...
כן, מה טוב הוא אומר עליי.
כן.
ואיך הוא בא לשרת אותי.
נכון, כן. עכשיו, גם אי אפשר להיות בלי צל.
ממש.
סיפור כזה על אחד...
אלא אם אתה בחושך.
אלא אם אתה בחושך.
מה, אתה אומר דברים, אבל זה באמת נכון. מתי אנחנו נורא קל לשבת בבית ולא לעשות שום דבר, והצל יהיה שקט והצל יהיה רגוע, כי איפשהו זה הרצון שלו, זה להקטין ולשמור אותנו כזה בלי סכנה. אז אהבתי ממש.
אתה יושב לבד בחושך, אין צל, אני מסכים עם זה. אצל פולניות סקנות אין צל, כמשמעות לבד בחושך.
צל ממש מגיע שאתה מאתגר את עצמך ואתה עושה דברים שהם לא... שאתה יוצא מאזור הנחות, ואצל פולניות. סתם, אני לא רוצה הומור הדתי. אני לא רוצה הומור הדתי בפודקאסט הזה.
לא, על פולנים מותר, רק על פולנים מותר לצפוק בפודקאסט הזה.
נא להוריד את
ה... על אף עדה אחרת, לא רק על פולנים.
לי מותר גם על עדות אחרות, הלו, ססון אני.
כן, אתה יכול. אתה יודע, גם על תימנים אפשר לצחוק פה, אבל בסדר.
אוקיי, אנחנו רוצים להגיד עוד משהו על לפני. אני חושב שבהקשר של CBT, מה שאני מאוד מאוד אוהב, את המקום הזה של הספציפי. הספציפי עשה לי מלא קסמים, כי שוב, בחרדה, היא מדברת בנורא במושגים, נורא כוללנים כאלה, שכאילו משהו נוראי הולך לקרות, או כולם יצחקו עליך, הרבה אמירות נורא נורא כלליות, והרבה פעמים שאני כזה עובד עם מישהו, להגיד לו, אוקיי, מה הדבר הזה? מה הדבר שאתה חושש ממנו? מה הדבר הנוראי ספציפית? מה הולך לקרות? וזה כזה נורא מנפץ את הבלון הזה של הפחד, כאילו הרבה פעמים כזה פשוט...
אני מאוד מאוד שמח שאתה אומר את זה גרג, כי הדבר הכי חשוב לדעתי שברנס מביא זה הספציפיות, זה הגרגר, זה להתעסק עם משהו ספציפי, כי בעצם אי אפשר לעשות טיפול כללי, כי אף אחד לא יודע אפילו מה זה חרדה, מה זה חרדה, אין דבר כזה, חרדה זה אותו רגע שבו באתי לעלות מול קהל וחשבתי שאני עומד להסמיק והוצפתי ברגע שלילי, עם זה יש לי מה לעשות, אבל עם חרדת קהל אין לי מה לעשות, זה לא אומר כלום, והנושא של הספציפיות הוא לב היכולת של לשלוט בסיטואציה ולעשות שינוי, וזה מדהים מדהים שאתה אומר את זה, כי אני מאוד מאוד מאמין בספציפיות, בהמשגה הספציבי, בטיפול הספציבי, יופי.
נייס, בא לי כן להתחבר אולי דבר אחרון שלה לפני, כי אמרנו את אין צל בלי אור, ולגמרי להגיד שהמקום הזה של, זה שריר וזה אימון, להתחיל להבין שברגע שאנחנו מרגישים את המקום הזה של החשש, של הפחד, להתחיל לחתור לכיוון הזה, ולהתחיל להבין שאנחנו רוצים להרגיש את הדברים האלה, כמו לשנות את הדיסקט בראש, שפחד וחשש אני צריך לברוח ממנו, ואני צריך להימנע, וזה לא טוב, ולהתחיל לאמן את עצמנו, על ידי שוב חשיפות, CBT, ויש הרבה מה להגיד בנושא, של אני מרגיש חשש, יאללה בוא נראה את הדבר הזה, מה יש שם, ממה אני כל כך מפחד, וגם להתחיל לאהוב את הדבר הזה.
אתה יודע, כשאתה מדבר על אימון, ואני מקשיב לך, יש לי הרגשה שלא כל חייך השתמשת באותן מילות יחס, ומה שמתי לב שאתה עושה הרבה, שאתה אומר הרבה, יש לך איזשהו טייל כזה, איזשהו טייל כזה. אתה לא אומר, הייתי רוצה להגיד, או חשוב לי להגיד, או אני צריך להגיד. אתה יודע במה אתה משתמש?
תגיד לי.
אתה משתמש בבעלי.
בא לי להגיד, אוי, מעניין.
ואני חושב שזה פונקציה של אימון, כי אני אומר, כי בא לי. כי בא לי. כי זה בוער בי, כי אני רוצה. אני לא צריך, ולא רציתי, ולא הייתי רוצה. הרי רציתי זה בלשון עבר, והייתי רוצה, זה רוצה אחד יותר מדי, אז אני רוצה לרצות. לא, אני בא לי. בא לי לשתף אתכם במשהו. וכשאני עושה דברים כי בא לי, הם כנראה יוצאים מוצלחים יותר.
זה לא כנראה, כי שוב אנחנו חוזרים לעוד כלי מטורף של ברנס, שאומרים אותנו שיש לנו את זכות הבחירה. בא לי זה אני בוחר, זה אותו דבר.
בדיוק.
וברגע שאני לא חייב מוכרח צריך, ואני בוחר, זה משנה לגמרי את החיים, כי אני יכול לבחור להיות בחרדה ולהיות אומלל, אני יכול לבחור לחמול על עצמי, אני יכול לבחור להחזיק את המחשבה בראש, אני יכול לבחור לענות למחשבה, אני יכול לבחור לעשות, אני יכול לבחור לא לעשות, כי לא תמיד אני חייב להתמודד עם הפחדים שלי לעמוד מול קהל, זה בסדר גם לפעמים להימנע. זה בסדר גם לפעמים להיכנס למערה ולסגור את הדלת ולהגיף את התריסים לשלושה ימים, כי בא לי.
בעיקר, בעיקר אם אתה יודע להגיד לעצמך מתי אתה מתכנן לצאת.
נכון, לא, אתה
גם יכול לצאת. מה שיפה אצל גרג, שאצל גרג זה כבר באוטומט שלו. ואני מדבר כי בא לי, אבל נכון, זה לא היה ככה תמיד. מה שאני אומר זה, fake it until you make it. אם אני רוצה לעשות משהו ואני נורא נורא מפחד, אני אתחיל להגיד לעצמי שבא לי.
כן. fake it until you make it, אני לא יודע. כאילו, בא לי להגיד שזה לא fake it.
לא, אצלך בהחלט לא, היום זה לגמרי לא.
אני אפילו עוד יותר רוצה לרדת.
אוקיי.
מישהו ש... כאילו בסוף, בואו נחזור להתחלה, ולרוב האנשים יש יכולת לתקשר את עצמם. רוב האנשים שמגיעים אליי, הם יודעים לספר סיפור בצורה מסוימת, הם יודעים לדבר, אין להם בעיה של לדבר. זאת אומרת, הפייק איט, יש בך את הדבר הזה. אתה לא פייק איט איזשהו משהו, אתה לא עכשיו, לא יודע, אתה... נהג מרוצים של פורמולה פייקית, אתה מדבר את עצמך, יש לך את המקום הזה. זה במימד אחר, אתה לא, כזה של מימדים וזה, זה מצחיק כאילו, אבל אתה, יש בך, רק צריך לגעת בדבר הזה. בוא לא, זהו.
אבל הסיפור שרוב האנשים שמגיעים אלינו, שמספרים לעצמם, הוא סיפור מאוד מאוד ביקורתי, ומאוד קשה, ומאוד שופט, ומאוד חסר חמלה, ואמרת, דיברת על אהבה, שזה דבר נורא חשוב. ולכן ברגע שאנחנו, עכשיו, אנשים חושבים שזה סיפור שהוא נתון, אי אפשר לשנות את התסריט של הסרט הזה, אבל אנחנו באים ואומרים, כן, אתה לא חייב להמשיך לספר לך את הסיפור, כמה אתה דפוק, מסכן, אומלל, מסמיק ודביל. אתה יכול, ותמיד נכשל ותמיד כולם שונאים אותך, אתה יכול לספר לך סיפור אחר, יותר מאוזן. בסדר, בסופו של דבר, אותו סיפור, אותו דיסקוס, אותו שיח פנימי שלי, אל מול עצמי, ואל מול העולם הוא דבר שהוא בהחלט בר שינוי, וזה אחת הבשורות הגדולות שלנו כאן של CBT. אני לא חייב להידבק בסיפור שלי, ואני גם לא חייב להידבק ברגשות השליליים שיש לי כלפי עצמי, ואני יכול באמת, אם אני טיפה עוצר רגע, ומה טוב זה אומר עליי, אפילו שאני מדוכא, אנחנו כל הזמן אומרים בפודקאסט שאין דבר כזה, גילו אוהב להגיד, אין דבר כזה רגע שלילי, כל הרגשות הם חיובים. וכל רגע שלילי שיש לי, הוא גם יש בו דבר נפלא. כמו שאמרת, החרדה היא מנוע גרעיני להצלחה. עכשיו אם אני אעמוד מול קהל, אם אני אבוא להרצאה ואני לא אתכונן, אני אעשה הרצאה מחורבנת, בסדר? אני חייב להתכונן. אבל אם אני אתכונן כל הלילה ונסה ללמוד בעל פה 50 שקפים, אז גם אני אקשל בהרצאה. ולכן, חרדה ב-30%, 40% שתגרום לי לעשות הכנה טובה עם צוינת. אדישות היא לא טובה, כי אני אבוא להרצאה וכאילו הכל על הבא בל אני... או חרדה 70%, 80%, חנת יותר גם לא טובה, כי אני גם כבר אתפוק את הרצאה. עכשיו יש לי זכות הבחירה, בתוך הסיפור שאני מספר על עצמי, למנן את רמת החרדה. כי אני יכול להגיד, וואו, זה טיפה מלחיץ אותי, כי באמת יש שם קצת כמה אנשים ביקורתיים בקהל, ובאמת אם אני לא יודע את החומר, שוב, אם יזמינו אותי היום להרצות בסינית, בפני קבוצה של סינים על פיזיקה, אני לא חושב שזה רעיון טוב שאני אקח את האתגר, בסדר? כי אני לא יודע...
זה דבר מצחיק.
אני גם, אני חושב שאתה חייב לקחת את זה.
או שזה יהיה, כן, או שזה יהיה מצחיק, אני אעשה אדיר מילה. אבל אם הציפייה של אותו גוף שאני אלמד אותם פיזיקה בסינית, אז לא כדאי לקחת את זה. זה לא, אני גם לא יכול, אז זה כבר אתגר, והחרדה תשמור עליי, או הבושה, או הערך העצמי שלי, או החוסר הצורות שלי לפדח לפני 1,000 סינים. כך זה להקצנה. אבל אם זה משהו בגבולות היכולת שלי, ושוב, אנחנו רוצים בתוך הסיפור, טיפה, להקשות על עצמם תמיד, כי הבן אדם רוצה לעבוד מול התנגדות, כי הוא רוצה לצמוח ולהתפתח. והסיפור שלי, אני רוצה לצמוח ולהתפתח, ולכן קצת הרגשה של חרדה, לחץ, סטרס, זה דבר מאוד 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 חיובי, כי זה גורם לי להמשיך ללמוד ולהתפתח.
כן.
אז יופי.
יש את, אני אגיד בקצרה, יש את, זה נראה לי המחקר הכי מפורסם, ששוב, מכניסים אנשים לתוך חדר, אוהבים לעשות את הדבר הזה, ואמרו להם שמזריקים להם איזושהי תרופה לבדיקת עיניים, ענה ערף, משהו כזה, מה שהזריקו להם בפועל זה אדרנלין. אדרנלין זה, זה בעצם ההורמון שכל התחושות הלא נעימות האלה שדיברנו עליהם, זה כאילו הצפיקות לב, והסמקה וכו' וכו'. ואז חילקו את הקבוצה לשתיים, שוב, אוהבים לעשות את הדבר הזה, וקבוצה אחת שלחו אותם לאיזשהו חדר, שהיה שם שחקן, שהוא היה חלק מהמחקר, והוא עשה כזה הרבה רעש, סביב, יו, אני מרגיש מדהים, איזה כיף, אני ממש מרגיש את התחושות האלה נעימות לי, ואני מוכן, ונעיס הכל כיף. ובחדר השני היה שחקן אחר, שגם צריך כזה להתפרנס מדברים, והוא היה יותר בווייב של, אוי, זה לא נעים לי, התחושות האלה לא נעימות לי, ו... ואז מה שקרה בסוף הדבר, אז שאלו את כל הקבוצה, מה הרגשתם? מה זה, היה חרדה? זה היה התרגשות? ושוב, זה ממש ברור לאן זה הולך. אנחנו, זה אותן התחושות שיש לנו בגוף, ומה הפרשנות שאנחנו נותנים לדבר הזה? אני לגמרי ממש מתחבר למה שאתה אומר, הרמה הקטנה של פה בחזה, שקצת כזה מתרגש וקצת פרפרים בבטן, זה טוב לי, אני רוצה את הדבר הזה, זה מוסיף לי אדג' ואני, אתה רוצה להגיד משהו?
המחקר הזה הוכיח את הסיפור, כי הסיפור שאתה מספר, השור, אנשים נדבקו מהסיפור שאיש מספר לעצמו, והאמינו אותו לגבי עצמם, ואז אדרנלין נהיה, כי התרגשות וחרדה זה אותו דבר. גופנית זה אותו דבר, זה רק הפרשנות שאתה, זה פרשנות שלילית זה חרדה, זה פרשנות חיובית זה התרגשות.
איגל, מה שאמרת עכשיו, זה כלי טיפולי.
לגמרי.
זה התרגשות וחרדה, סימפטומים הפיזיולוגיים הם דומים עד כדי זהים. והפרשנות מאפשרת לאנשים לעבור מקצה לקצה. תחשבו איך אפשר להגיד אימאלה. כל אחד משני השחקנים שתיארת, יכול היה להגיד אימאלה, ולהעביר בדיוק את המסר שהוא רצה.
אימאלה, איך אתה עושה את זה בחיובי? אני מנסה, איך אתה, מה, אימאלה. אצלי, לא יודע, אימאלה הוא לא בהכרח חיובי. אני אומר, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אז אני כזה רוצה להספיק יותר, בואו נדבר על מה קורה לנו, על כלי, שאני מצאתי אותו הכי יעיל, לתוך כדי, מה אפשר לעשות שאנחנו נמצאים מול קהל ורוצים לעזור לעצמנו. אז בא לי להתחיל, זה נראה לי אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי מהקורס, זה העניין של לאן אלומת הקשב שלי מופנית, לאן המיקוד של הקשב שלי מופנית, זה מתנה עצומה, עצומה, ואני רוצה שנייה טיפה להיכנס לזה, ולהגיד שבסיטואציות מול קהל, אז אנחנו נורא רגילים לנבוא, אז לא בסיטואציות, אנחנו באופן כללי נורא רגילים, אנשי החרדה באופן ספציפי, כל הזמן לשים לב מה קורה בסיטואציה מסביב ומה קורה לנו, ולהתחיל לנהל את הדבר הזה, על מנת לייעל או על מנת לשפר את המצב. ואז מה שקורה, אנחנו נמצאים מול קהל, ומתחילות המחשבות של מה חושבים עליי, כמו שיגאל אמר, אולי יש אנשים ביקורתיים בקהל, ומה הם חושבים עליי, או מחשבות של אני מסמיק, אני לא מסמיק, מה קורה לי בגוף, איך התפקוד שלי, אני מצליח לדבר, אני מצליח, הם מבינים אותי, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואנחנו ממש בטוחים, בטוחים ב-100% שהדבר הזה משרת אותנו, ובא לי להגיד שזה לא רק לא משרת אותנו, אלא דופק אותנו, כי מה שאנחנו עושים, אנחנו מתרחקים מכל הסיטואציה, אנחנו אצלנו בראש, ואנחנו לא מתקשרים מול הקהל, ההזמנה היא להחזיר את הקשב שלנו אל עבר המשימה, והמשימה כרגע זה להעביר את התוכן של ההרצאה, זה לדבר את התוכן של ההרצאה, סטו, כל דבר אחר, כל מחשבה אחרת, כרגע לא משרת אותנו.
ופה יש לנו מאבק גדול בין הקשב האוטומטי, שהוא כל הזמן ייקח אותנו להסמקה ולוויג'לנס, להירנות מול כל איום שיש מקהל, והקשב הרצוני שבא ואומר, אני מחזיר ורוצה להתרכז ולהעביר את החומר, ולכן יש לנו... ושוב, זה אימון, כמו שגיל אומר, אנחנו יכולים בעצם לנצח את הקשב האוטומטי לידי הקשב הרצוני שלנו, וזה המשחק, בוא נחליט לחשוב על ג'ירף, בוא נחליט איפה אנחנו רוצים, והקשב האוטומטי כל מנסה לגנוב אותנו החוצה, אבל פשוט מחזירים את זה, לאיפה שאנחנו בוחרים, איפה שבא לנו שהקשב שלנו יהיה, איפה שבא לנו להיות. עכשיו, שוב, זה בסדר להיות על הגבולות אם יש איום אמיתי, אבל אם אין איום אמיתי, דרך אגב, אם באה סטודנטית בתוך ההרצאה, והיו לי מלא מקרים כאלה, סטודנטית או סטודנטית, מתחילים כסח אותי בתוך השיעור ואומרים, אנחנו לא מבינים פה שום דבר, יש פה בלגן אדיר בקורס, וזה בסדר שבאותו רגע העירנות שלי תעלה ואני התרכז בלהגיב כאילו לאיום, בסדר? או שלא, אבל באותו רגע הקשב האוטומטי שלי התחיל להציף אותי, ואז אני אבין שיש פה בעיה, זה בסדר, ואז אני אקח את הקשב רצוני חזרה, כי בתוך האוטומט אני כנראה באותו רגע אכנס בה עם אמא שלה וישפיל אותה ויעליב אותה מול כולם, שזה לא אפקטיבי באותו רגע, והקצב, ברגע שיש הבנה שאני רוצה להחזיר את הקשב הרצוני, אני אתמודד איתה ברמה שקולה, בצורה מתוכננת, לא בצורה של פייט, אוף לייט, היו לי גם מורות שיצאו מהכיתה באמצע שיעור שתקפו אותם.
כן, גם זה יכול לקרות. הנושא הזה של הקשב הוא באמת חשוב ומשמעותי. הרי המוח שלנו הוא עבר מאוד מאוד עמוס. אנחנו צוחקים ואומרים שזה העבר הכי עצלן והכי נצלן, כי הוא רוצה להשיג כמה שיותר תוצרת בכמה שפחות מאמץ. וקשב זה המצרך הכי יקר. העניין הוא שעם קשב אנחנו לגמרי לא מולטיטאסקינג, להבדיל ממה שאנשים אוהבים לספר לעצמם, שאנשים יכולות להיות יותר וגברים פחות וכל מיני כאלה, הקשב הוא one way. אם הקשב הולך פנימה, הוא לא הולך החוצה. אם הוא הולך החוצה, אין לו זמן להיות פנימה. וזו בחירה שלי, איפה אני רוצה את הקשב שלי. אם אני רוצה להיכנע לאוטומט ולהיות בקשב פנימה, אני מפספס את כל מה שקורה בחוץ. וכשאני על הבמה זה יכול להיות פספוס גדול. עכשיו, נכון מה ששניכם אומרים, האוטומט רוצה להיכנס פנימה, לבדוק מה עשיתי, מה פספסתי, איפה טעיתי וכאלה. איפה אני בסוף אני שולט, איפה אני רוצה שהוא ילך, ושם כדאי לשים דגש, כי הוא לא יכול להיות גם וגם. כשאני מקשיב לעצמי אני לא מקשיב לצד רג, ואם אתה אומר דברים חשובים אז אני מפספס אותם, ואני עלול לפרש כתוצאה מזה את הצחוק של הקהל כצוחקים עליי, במקום כצוחקים ממה שאני אומר, ואת העיניים הבוהקות כשעמום במקום כסקרנות, כי זה מה שהקשב הפנימי שלי אומר לי על הסממנים. אז אני חושב שזה טיפ פנטסטי.
מדהים. בואו נתקדם. אז אני רוצה ניגע בעוד משהו קטן ומשהו יותר גדול. אז הדבר
קטן גדול, ואז נתחיל לסכם, כי אנחנו
ואז נערוך.
אוי, לא, יש לי עוד מלא מידע שאני רוצה.
אז אתה צריך לבוא עוד פעם. זה לא כזה נורא.
בסדר. אז אני אגיד שבהקשר, שוב, דיברנו על איך הגוף שלנו, איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו דרך הגוף. ואז שוב, מה שקורה בסיטואציה שאנחנו מול קהל ואנחנו התרגשות וזה, המערכת הסימפתטית שלנו עובדת. מערכת ההזקה של הגוף שלנו ומתחילה להזריק הורמונים. ושוב, אני חושב שהרבה מהשיח שמתנהל פה, זה לקחת שליטה, זה לקחת בעלות על מה שקורה פה, ואז כלי מאוד יעיל לעבור מהמערכת הסימפתטית, להפעיל את המערכת הפרסימפתטית, המערכת שעוזרת לנו להירגע, ועוזרת לנו כזה, הרסט והדייג'סט, זה דרך הגוף. ואיך עושים את הדבר הזה? אז גם אפשר לנשום לתוך הבטן, אפשר לשחרר את הקיבוץ בגוף, ואחד הכלים הכי חשובים שאני כזה, נגיד, יש לי קורס, עם מלא תוכן, עם מלא דברים, ואז בסוף המשוב, מישהי אמרה, כאילו, הדבר שממש שינה לה את החיים זה זה, וכאילו, הדבר הבא שאני יכול להגיד, זה להרפות את העיניים שלנו. במקום שהעיניים שלנו יהיו כזה נורא מקובצות, בתוך איזושהי כזה, מחפשות את איפה סכנה, להרפות, וכזה, כמו לנשום דרך העיניים. וזה אחלה שדבר, כזה לעבור למערכת הפרסימפתטית, ואני פשוט ממהר, אז אני רוצה להכניס מידע, ולהגיד שאחד הדברים החשובים, וזה שוב, זה כזה נראה לי, זה ברנס, מדבר על זה, על המקום הזה של אשליית השקיפות, שאני נמצא מול קהל, ואני ממש בטוח שהנה רואים לי את הסומק, או רואים לי את הרעידות בידיים, או מרגישים את הדופק לב, מרגישים את ההתרגשות שלי, מרגישים את הלחץ שלי, מרגישים את החרדה שלי. ואז אחד הדברים הגדולים שמשנה תודעה שאני עושה עם בני אנוש, זה לשים אותם מול מצלמה, ולהכניס אותם לאיזושהי סיטואציה מורכבת שהם צריכים להציג משהו, או לדבר על משהו מאותר, לצלם אותם במשך כזה, לא יודע, איזה 3-4 דקות, ואז לשאול אותם שתי שאלות. קודם כל, לדעתך, כמה יראו את החרדה שלך מ-1 עד 10? והשאלה הבאה, אני חוזר שוב לגרגיר, זה כזה, מה זה ספציפית? איך יראו ספציפית את החרדה? ואז הם כזה מדרגים, הנה יראו את הסומק, יראו את הזה, 7, 8, זורקים מספרים, והשאלה השנייה זה רמת הביצוע. ושוב, אחרי שגם כזה, כאילו, הביצוע שלי לא יהיה טוב, הביצוע יהיה ממש ממש נמוך, ואז מראים להם את ההקלטה, שגם זה תהליך מאוד מורכב, כי לאנשים יש קושי כזה לראות עצמם מצומים, ואז לנסות לראות את זה עם חמלה, ולנסות לראות את זה ממקום רך, אז כבר זה מפתיע אותם מבחינת, אוקיי, אז יכול להיות שלא רואים לי את הרעידה עדיין, כמו שאני חושב שרואים, או לא רואים את הביצוע שלי הרבה יותר טוב, זה השלב הראשון, שזה כבר עושה איזשהו משהו. והשלב השני, דיברנו על המיקוד של הקשב, ואין לנו כל כך זמן לדבר על ההתנהלות ביטחון, אבל אני מזמין אותם לתרגל את המיקוד של הקשב, תוך עוד רן שאנחנו עושים כזה מול מצלמה, לבדוק את העניין של המיקוד קשב, ולנסות לוותר על התנהגות ביטחון. התנהגות ביטחון זה אותו דבר שאנחנו עושים, שהחרדה עולה, ואנחנו ממש מנסים כזה להסתיר אותה, וכזה לחבות את השריפה מהר, שזה לא יודע, לא ליצור קשר עין, או לדבר מהר, whatever. אז לוותר על התנהגות ביטחון, ולשים את הקשב שלנו אל עבר המשימה, ואז שוב מצלמים אותם, ואז שוב אני שואל אותם, מה יראו? האם יראו את החרדה איכשהו, ומה רמת הביצוע? וזה משהו שממש משנה תודעה לבני אדם, מבחינת איך בסוף מצלמה תופסת אותם, כאילו שאני אומר מצלמה זה כזה לא משהו שהוא מופעל רגשית, איך זה תופס אותם ואיך זה רואה אותם. זהו, תגידו דברים כי אני ממהר ואני רוצה להכניס מלא דברים.
לא, אנחנו נתכף נסיים, כי אני חייב לזוז. אבל באמת גרג, תבוא עוד פעם.
יש.
אני חושב שהדברים שאתה מביא לנו, הטכניקות שאתה מציין, החידוד של הכלים שעוזרים לך, הם דברים שהם מאוד מאוד מעניינים וחשובים, לי לפחות ברמה האישית זה עושה הרגשה נפלאה, כי אנחנו רואים שהרבה דברים שאנחנו מנסים גם ללמד בתוכנית וגם להעביר בפודקאסט נתמעים אצלך בתוך העבודה היומיומית, ואתה עוזר למלא מלא אנשים מהכלים הנפלאים האלה, אז אני מאוד מאוד מברך אותך על זה, ותמשיך לעבוד, תמשיך להצליח.
Thank you, תודה רבה.
ואני חושב שזה באמת רעיון טוב לעשות פרק נוסף, כי אני חושב שרק נגענו ככה על קצה המזלג, גם מה שתיארת עכשיו, מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע עוד וגם להגיב, אני יכול לדבר על כוחו של הסוד ואיך להימנע ממנו בהקשר הזה, ואני חושב שזה יכול להיות רעיון נחמד להפוך את זה לסדרה.
מה זה 40 דקות? 40 דקות זה כאילו אני רק מתחיל, אני מתחמם, מה...
ב-40 דקות זה כולל השחרור, וגם זמן הפקקים הממוצע בשעות האלה.
הציבור לא יודע להקשיב לפודקאסטים יותר ארוכים, אבל זה בסדר גמור. ניפגש שוב, ויש לנו הרבה הרבה מה להגיד.
כן, וחבר'ה, אם נשארתם עם טעם של עוד, אז מצוין, ותשארו איתנו, ואנחנו נערך את גרג לפרק נוסף, שבו נשלים את המידע בנושא של פחד במה וחרדת קהל ואיך להתמודד איתה. נתווכח ונסכים.
תודה
רבה
על
האירוח,
אני נעים מאוד, אני
מקווה שאני מפנק. תודה חבר'ה, להתראות.
ביי.
ביי ביי.